ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעיצומו של יום הזיכרון לפני יום העצמאות. כאשר ניסיתי להתבונן על העניין של יום הזיכרון, בתקופה הראשונה של עם ישראל כמעט ואין תיאור של שמות של אנשים שנהרגו במהלך המלחמות, גם ביציאת מצרים. אמנם יש את המעפילים, לגבי עמלק נאמר, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה ויגע, אבל אין תיאור של נופלים. תיאור מפורט. יש אמנם אנשים שנהרגו, אבל נראה לכאורה שהסיבה למותם הייתה העובדה שבחטאם מתו. גם הביטוי כי בחטאם מתו מופיע. גם חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, כבר מופיע במדרשים. חמישית, יש מציאות של אנשים שלא זכו, שלא המשיכו את מהלך החיים הרגילים. אבל המציאות הזאת של אדם שמת במלחמה מופיע בתחילה בספר יהושע, במלחמת האי, ושם מופיע בפסוקים, ויעלו מן העם שמה כ3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי, ויקום מהם אנשי האי כ36 איש, וירדפו לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם ויהי למים. את התיאור הראשון שמופיע של אנשים שבמהלך מסודר של מלחמה נפלו, זה במלחמת האי. בגמרא מופיעה מחלוקת מה בדיוק או מי בדיוק היו אותם אבדות במלחמת האי. כשהמחלוקת היא בין רבי יהודה שאומר, אני אקרא את הדברים בפנים, ויקום מהם אנשי האי כ36 איש, ותניה 36 ממש דברי רבי יהודה. זאת אומרת, רבי יהודה אומר ש36 לוחמים מתו במלחמת האי. אמר לו רבי נחמיה, וכי 36 היו? ועלו לא נאמר, אלא כ66 איש. זאת אומרת, הביטוי לא 36, אלא כ36. משמע שהמספר הוא לא מדויק. אז למה נכתב מספר? אם נכתב מספר, נראה שזה מדויק. אם זה מדויק, אז למה כ? אלא זה יאיר בן מנשה, ששקול כנגד רובה של סנהדרין. זאת אומרת, הרי סנהדרין מונה 71, ואותו יאיר בן מנשה היה שקול כנגד הסנהדרין, והסנהדרין מונה כרובה של סנהדרין, ורובה של סנהדרין זה 36. זאת אומרת, רבי נחמיה גם מבאר את דבריו, רוצה לומר שמי שנהרג במלחמת האי, או בעצם הנופל הראשון במלחמת כיבוש הארץ, היה יאיר בן מנשה. כך מופיע. רציתי קצת להתבונן באותו יאיר, מופיע גם בגמרא, אולי לפני זה, במסכת בבא בתרא. מופיעה שאלה. ועתן יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה נולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו ישראל לארץ. שנאמר ויקום מהם אנשי האי כ36 איש ותניה 36 ממש דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה, וכי נאמר 36 ולא לא נאמר אלא כ-36, אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין. זאת אומרת, לכאורה לא נכנסו לארץ אלא כלב ויהושע, ורואים שגם יאיר בן מנשה גם כן נכנס לארץ ישראל. אז יש פה מעין סתירה. מצד אחד ראינו שרק יהושע וכלב, ומצד שני אנחנו רואים שמי שנמצא זה גם יאיר בן מנשה. אלא אמר רב אחא בר יעקב, לא נגזרה גזרה לא על פחות מבין 20 ולא על יותר מבין 60. לא על פחות מבין 60 דכתיב מבין 20 שנה ומעלה, ולא על יותר מבין 60 גמר ועלה ומעלה, ומעלה מערכין. זאת אומרת, ומעלה ומעלה מערכין, שהמציאות הזאת שנגזרה עליהם גזרה על אותו דור המדבר, זה דווקא על על מי שנמצא ראויים לצאת למלחמה, ראויים לעבודה, מגיל 20 עד גיל 60. כך מתרץ רב אחא את הקושייה. אז כבר רואים שאצל יאיר בן מנשה, אותה מציאות של יציאה למלחמה, היא לא הייתה מחויבת. זאת אומרת, הרי ודאי שהוא היה מעל גיל 60, מעל גיל 60 כבר לא מחויבים לצאת למלחמה, ואף על פי כן, פוגשים גם בספר במדבר, נראה את הדברים בפנים בעזרת השם, וגם בספר יהושע, שיאיר בן מנשה הוא דווקא כן יוצא למלחמה, לאותו ציור של כיבוש. אותו ציור של כיבוש. שזה כבר מדרגה גדולה. אדם שמוכן לעשות מעבר למה שהוא מוכרח, מעבר לציווי, זו כבר מדרגה. ראיתי ששואלים מה הסיבה לכך שהצפרדעים לא קיבלו שכר. הרי הצפרדעים מופיע פירוש שכנסו גם לתנורים. אז על פניו, הם לא צריכים להיות פרוטים מהכלבים. שהרי הכלבים כתוב, ולבני ישראל לרחץ כלב לשונו. ולאחר מכן כתוב בשר בשדה טריפה ולכלב תשליכון אותו. משמע שהכלבים הם קיבלו שכר עבור ההשתדלות שלהם במכות מצרים, ביציאת מצרים. והצפרדים לא קיבלו שכר. אז ראיתי שכותבים שהסיבה לכך זה ההשתדלות המיוחדת. כלב בטבע שלו הוא לחרוץ לשונו. זאת אומרת, יש פה איזו התגברות מיוחדת על הטבע. הציור הזאת של המוכנות של האדם, או של כל בריאה, לעשות משהו שהוא מעבר למצופה הרגיל ממנה, זה מדרגה מיוחדת. זאת אומרת, גם הצפרדעים, ככל הנראה היו שם, זה היה גם כתוב שלא מתו הצפרדעים. ועוד עניין, שגם כשהם היו בתנורים, לכל הם לא מתו. כך משמע במדרש. זה צד ראשון. שוודאי אפשר להיפגש עם המאמץ המיוחד הזה אצל יאיר בן מנשה. על יאיר בן מנשה מופיע כבר בתורה בפרשת מטות במדבר למדבית פסוק מ"א, יאיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם ויקרא את הן חוות יאיר. יש פה דבר שלכאורה באמת טעון הסבר, ואולי זה הפשט של רש"י. מה פתאום אדם קורא למקום בשמו? באופן רגיל, קוראים שם על אדם שכבר נפטר, שצריך להנציח אותו. אבל אדם חי, הרי הוא בעוד חיותו, הוא ממשיך את חייו. למה צריך לקרוא לו שם? בעניין של ילדים לפעמים כן יש, אחינו הספרדים כן קוראים לשם אב גם בחייו. אבל באופן רגיל, עניין של הנצחה הוא בדרך כלל לאחר המוות, לאחר סיום החיים. רש"י אומר, ויקרא את הן חוות יאיר, לפי שלא היו לו בנים, קראם בשמו לזיכרון. אומרת, אומר רש"י, שאותו יאיר בן מנשה לא היה לו המשכיות. וכיוון שכן, הוא ראה לנכון, ראה צורך להנציח את עצמו, וההנצחה שלו נעשית על ידי הזכרת אותו כיבוש, שאותה לכידה שהוא לוחד את חוותיהן, את חוות יאיר. הנציב כבר כותב שאותו חוות יאיר היו שטח נרחב, היו ערים שנקראו חוות יאיר ועוד מקומות נוספים. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו יישוב אחד, איזשהו כפר אחד, אלא חוות יאיר, זאת הייתה איזשהו נפה, איזשהו שטח כזה. אפשר אולי גם לומר שחוות זה לא רק במשמעות הפשוטה של כפר, כמו שמתרגם אונקלוס, כפרי יאיר, אלא במשמעות גם של חוות, במשמעות של חווה כמו חיה, חיי יאיר. איזשהו כוח של חיות. אנחנו יודעים שיוד וו לעתים מתחלפים, כמו הווה, היה. אני חושב שיש גם כיוון כזה בראשר הירש מבחינת הדקדוק. שהופעת החיים של אותו יאיר בן מנשה הייתה בכיבוש הארץ. מי שמתבונן בפסוקים, אפשר לראות שאותו כיבוש היה תוך כדי רגע של מעין משבר, כאשר ראובן וגד וחצי שבט המנשה מבקשים את עבר ירדן, ומשה חושש שיש פה רתיעה מלצאת למלחמה. יש פה אותו תנאי כפול, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ המלחמה לפני אדוני, ונכבשה ארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו ותוככם בארץ כנען. כל אותו עניין של תנאי כפול, שמתנה משה רבינו עם ראובן, גד וחצי שבט המנשה. ואחרי אותו חשש, ממשיכים הפסוקים ואומרים, וילכו בני מחיר בן מנשה גלעד וילכדו ויורש את האמורי אשר בא, ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בא, ויאיר בן מנשה אח וילכוד את חוותיהם ויקרא אתם חוות יאיר. זאת אומרת, יש איזשהו צד שדווקא שבט מנשה, שאיזשהו חשש לגבי המוכנות שלו לצאת לקרב, לצאת להילחם, דווקא הוא בסופו, דווקא מתוך השבט הזה, מתגלה איזה כוח כזה של התעוררות, של גבורה, של לצאת, של לצאת למלחמה. שיצאת למלחמה. אור החיים בפרשת שלח גם מתייחס לעניין של יהושע בפרק י' פסוק למד ח', ויהושע בן נון, כלב בן יפונה, חיו מן האנשים ההולכים לתור את הארץ. שואל אור החיים, יש פה ייתור שאיננו מוכרח בפסוק. לא היה צריך לומר, אחר שפרט הכתוב ואמר האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה, הלמדת שלא מתו אלה אותם שהוציאו דיבה רעה. אומרת, הרי כתוב שמתו אותם אנשים שהוציאו דיבת הארץ רעה. אז למה צריך הפסוק לחזור ולציין שכלב ויהושע לא מתו? הרי הם לא הוציאו דיבת הארץ רעה? זה כבר אנחנו יודעים. כבר נאמר בפסוקים. עוד למה הוא צריך לומר מן האנשים? והתבאר על פי מה שאמרו במסכת בבא בתרא, תניא יאיר בן מנשה נולד בימי יעקב, והקשה ממה שמצינו שנכנס לארץ, לכתיב ויקום מהם אנשי העי כ-36 איש, זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין. מביא את הקושייה של המסכת, של מסכת בבא בתרא. ותרץ רב אחא שלא נגזרה גזרה לא על פחות מכף ולא על יותר מסמך. עד כאן. והנה ממה שלא תרץ הגמרא שאיר היה צדיק גמור. ואת שואל אור החיים, למה צריך לבוא ולהגיד שלא נגזרה הגזרה על מישהו פחות מבין 20 ומישהו יותר מבין 60? אפשר תירוץ, תירוץ הרבה יותר פשוט. פשוט יאיר בן מנשה הוא צדיק גמור, ולכן זכה להיכנס לארץ. הרלת על הדעת כי צדקת הצדיק לא הצילתו מהגזרה היא. זאת, זה לא שהוא לא היה צדיק. הוא באמת היה צדיק גמור. אבל גם צדיקים גמורים לא ניצלו מאותה גזרה שנגזרה בעקבות חטא המרגלים. והוא מאמר הכתוב יהושע, פירוש טעם שחיו להיותם מן האנשים הולכים לתור, לתורי, שעמדה להם. אבל אם לא היו, אבל אם לא היו מאתרים והיו נשארים בכלל ישראל, והייתה באה הגזרה גם עליהם, הגם שהם צדיקים גמורים, לצד שהיו למעלה מ-20 כשיצאו ממצרים ולמטה מסרים. אומר, גם יהושע וכלב, אילולא היותם מאתרים את הארץ, שהם היו באותה מציאות של המרגלים ולא חטאו, גם משה ויהושע עם כל צדקותם, גם כן, כלב ויהושע עם כל צדקותם, גם כן היו מתים. כך אומר אור החיים. גם הם היו מתים. ומה הסיבה שהם לא מתו? הם לא מתו בגלל העובדה שהם היו ממש באותה משלחת שיצא לרגל את הארץ והם לא חטאו. יאיר בן מנשה, הסיבה היא אחרת. הוא באמת היה צדיק גמור, אבל זה לא היה מספיק. הסיבה היא מה שאמר רב אחא בבבא בתרא, שכיוון שהיה יותר על גיל 60 ככל הנראה, או פחות מגיל 20, אבל הפשט הפשוט שהיה יותר על בן 60, לכן לא מת. לכן לא מת. פעם נוספת, מסביר הרד"ק בשירת דבורה, מביא את אותו יאיר בן מנשה, בשביל לבוא ולהסביר איזו נקודה בשירת דבורה. על הפסוק, פסוק י' ז', לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, גלעד בעבר הירדן, שכן, ודן להם יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון. אומר הרד"ק, מה העניין הזה של גלעד שכן בעבר הירדן? וגם אחיר בא למלחמה. הוא מסביר, ויש לפרש כי מה שאמר גלעד בעבר הירדן שכן, על בית יאיר בן מנשה אמר, שנאמר, הוא היה חלקו בארץ הגלעד, כמו שאמר ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם, ויש לפרש עוד, כי מה שאמר גלעד בעבר הירדן שכן, הוא דרך תמיעה, ואומר לראובן, למה ישבת בביתך ולא באת על מלחמה? למלחמה, גלעד עשה כן, כמו שעשית אתה, וישב ושכן בעבר הירדן, הלא חרד, הוא בא לעזור למלחמת ישראל. ואתה, למה עשית כן? ואף על פי שאתה מעבר הירדן, הלא גם הוא מעבר הירדן. זאת אומרת, יאיר בן מנשה הוא סמל שמשתמשת בו דבורה, למי שמגיע חש לעזרת אחיו, למרות שהוא לא מוכרח. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולומר שהייתי בעבר, אתה ראובן לא יכול לבוא ולומר הייתי בעבר הירדן ולכן לא חשתי לעזרת אחיי בגיבורי. זה לא טיעון. כי הרי יש את יאיר בן מנשה, שהוא כבר הרים את הדגל הזה, את הנס הזה, שגם כאשר יש מרחק, גם כאשר יש קושי, כשיש צורך, יוצאים למלחמה. צודה דוד, ופה גם נכנס נקודה נוספת, אומר את חוות יאיר, את חוות יאיר, על כי יאיר בן מנשה המוזכר בתורה, קרא לערב חוות יאיר. לזה קרא גם הוא לערב חוות יאיר. אני קורא את המצודות. פרק ב' פסוק כף ג'. כי היה שמו כשמו וערב מרובות, וכמו יאיר הגלעדי השופט המוזכר בשופטים, שהוא לבניו 30 ערים וקרם גם כן חוות יאיר בעבור זה. ואת רואים שיש מהלך היסטורי, שבמהלך הדורות אנשים קוראים לנחלות שלהם על שם אותו יאיר בן מנשה. זאת אומרת, יאיר בן מנשה קורא בשמו, והקריאה הזאת מתקבלת גם לדורות. כמו שרואים בספר שופטים, ולאחר מכן בספר דבר הימים, שממשיכים לקרוא בשם אותו יאיר בן מנשה. נקודה נוספת, שמעניינת במיוחדת, אצל אותו יאיר בן מנשה, היא העובדה שהוא לא היה משבט מנשה. אותו יאיר בן מנשה הוא משבט יהודה, כמו שמופיעים הפסוקים נאמרים בפירוש בדברי הימים, נאמר את הדברים. וחור הוליד את אורי, ואורי הוליד את בצלאל, ואחר בחצרון אל בת מחיר אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה, ותלד לו את סגוב, וסגוב הוליד את יאיר, והיא לו 23 ערים בארץ הגלעד. זאת אומרת, יש לנו את חצרון, שהוא התחתן עם בת מחיר. אבל האבא של אותו יאיר בן מנשה, הוא עצמו משבט יהודה. כבר דנים הפרשנים, איך הוא קיבל נחלה, התירוץ היותר מקובל, שכיוון זה היה בעבר הירדן, אז עדיין לא נחלקה לשבטים באופן כזה שאי אפשר להעביר את הנחלה משבט לשבט. אבל בדמות הזאת יש גם מפגש של בני יהודה מצד אחד, בני רחל מצד אחד, שבט יהודה מזרע פרץ, ומצד שני גם חיבור, או אפילו איזשהו חיבור לכתחילאי שהוא לא מוכרח, לשבט מנשה, לבני לאה, לבני רחל. איזשהו חיבור כזה, אחדות כזאת. אולי גם זה המשמעות. יש איזשהו זמן של חולשה בעם ישראל, ומגיע מישהו משבט יהודה, ומצטרף כוח ההנהגה, ומצטרף אל אותם שבטים שיש לכאורם אין חשד שהם לא מוכנים למסור את הנפש באופן שלם למען עם ישראל, והוא מצטרף אל אותם שבטים כדי לחזק אותם, כדי לתת משנה תוקף. וזה יאיר בן מנשה. גם הרמב"ן מתייחס לזה, וגם אבן עזרא, פרשנים נוגעים בעניין הזה. למה דווקא הוא מת? לכאורה, כמו שהזכרנו בתחילה, היה ניתן לחשוב שאיש בחטאו ימות, שדווקא אותם אנשים שחוטאים, דווקא עליהם יש את גזרת המוות בחרב. למה דווקא אותו יאיר בן מנשה, שלפי מה שנראה מחז"ל, שקול כרובה של סנהדרין, מסירות נפש גדולה, הערים ממשיכות להיקרות על שמו, דווקא הוא נופל במלחמה הראשונה בכיבוש הארץ, הקורבן הראשון במלחמת כיבוש הארץ. הרב באורות ישראל כותב כך: הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. הדברים ידועים. ותכף כשבא האדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. ותוכל עליון זה פועל את פעולתו, בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. זאת אומרת, עצם העובדה שיש כניסה לארץ ישראל, הנשמות, כל יחיד ויחיד, הופך להיות חלק מכלל. בין אם הוא מודע לכך, ובין אם הוא לא מודע לכך. אמנם הבדל גדול יש בזה בין התגלות והתרחבות של הנשמה הכללית, שככל שיהיה רצונו יותר חזק של הפרט להיכלל בנשמה הכללית, כותאיר בו באור קדושה. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה לפי אותה המידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות הקודש, עשירי גוונים להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. זאת אומרת, כאשר אדם נכנס לארץ ישראל, פוקע שם הפרט ממנו, הופך להיות חלק מהכלל. וזה נעשה בכל מקרה. אבל הדבר ודאי שגם תלוי במדרגה. ככל שאדם נמצא במדרגה יותר גבוהה, אז כך גם אותו אור כללי פועל בו. זאת אומרת, בניגוד לזמן הגלות, ששם האדם נידון כאדם פרטי, כאשר עם ישראל נכנס לארצו, כבר האור הכללי הוא זה שפועל. יש פה ערבות הדדית, מושג של כלל. והאדם, כשהוא יוצא למלחמה, הוא לא אדם פרטי. הוא לא אדם פרטי. אין צד של פרט. הרי אותו יאיר בן מנשה, הוא מדקדק בעניין של הנדר. שיצאו ראשונים, יצאו חמושים. ואותו אחן שחטא, הוא חוטא בעניין של החרם. גם, אין נדרים. אנחנו עכשיו עוסקים בסוגיה הזאת. דווקא מי שמתוקן, שמוסר את עצמו באופן מוחלט לאותו נדר, לאותה התחייבות של ראובן, גד וחצי שבט המנשה, הוא אולי נלקח כאותו תיקון מצד אותו דין ערבות, אותה ערבות הדדית שקיימת בעם ישראל. שפת אמת, בפרשת מטות, אני מדבר גם על העניין של המסירות נפש של כלל ישראל. הוא אומר כך, הוא תמה על המדרש שאומר שהמדרש מתאר את שפחו של משה רבינו, שהרי הוא ידע שאחרי שהוא ינקום את תקמת השם במדיין הוא ימות. ואף על פי כן משה רבינו לא עיכב. תמה על שפת אמת, מה איזה מין מה ואמינה בכלל לחשוב שמשה רבינו יעכב את הציווי של ריבונו של עולם בגלל חשבונות פרטיים. זה אומר כך, אבל העניין הוא כי הרוצין לנקום וללחום מלחמת מצווה צריך להיות בלי שום נגיעה אפילו משהו. מי שבא ללחם מלחמת מצווה לא יכול להיות שתהיה לו אפילו את הנגיעה הפרטית הכי קטנה, הכי מינימלית. וכשיש להם משהו נגיעה אינם יכולים לעמוד במלחמה. כי ארדוף אויביי ואשיגם הוא מעלה העליונה מכל המעלות. אומר השפת אמת, המעלה הכי גדולה שיש זה ארדוף אויביי ואשיגם. כשאדם מתחבר לנקמת השם ופועל את אותה פעולה של נקמה, ארדוף אויביי ואשיגם, זו מעלה גדולה מכל המעלות. וחלל להסתפק שמשה רבינו מתעכב בשביל שיחיה, רק הכוונה שאם לא היה גובר בו נקמת בני ישראל יותר מכל חיי נפשו. מדובר פה על המדרגות עליונות מאוד. היום, יום הזיכרון, הרבה פעמים יש נטייה לקחת אותו לעניין הפרטי, שוודאי שהוא גם קיים. אבל יום הזיכרון הוא יותר מכל באמת, בזכות אותם קדושים, הופעה של נקמת השם, הופעה של גילוי כבוד השם בעולם, של מלחמת השם, שנזכה בזכות כל אותם קדושים ותאורים, ממשיכי דרכו של יאיר בן מנשה, לגאולה שלמה במהרה בימינו.